הקודמת, מה שיש פה בדף זה תהילים פרק מ"ח. אנחנו מכירים אותו כמזמור שיר של יום שני, רק שהוא כתוב בצורה... לא יודע, תחתוך אותו ככה. פשוט צריך לחתוך את זה. הוא מזמור שיר של יום שני, אני אקרא אותו רגע, שיר מזמור לבני קורח. גדול אדוני ומולד מאוד ועיר אלוהינו הר קודשו. יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון קריית מלך רב, אלוהים בארמנותיה נודע למסגר. כי הנה המלכים נועדו עברו יחדר, המה ראו כן תמה ונבהלו נחפזו, רעדה אחזתם שם חיל כיולדה, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. כאשר שמענו כן ראינו בעיר אדוני צבאות, בעיר אלוהינו, אלוהים יכונניה עד עולם סלע. דימינו אלוהים חסדך בקרב היכליך, כשמך אלוהים כן תהילתך על קצווי ארץ, צדק מלאה ימיניך, ישמח הר ציון תגל למנות יהודה למען משפטיך. סובו ציון והקיפו, הספרו מגדליה, שיטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. איך זה קשור לענייננו? אנחנו בספר מלכים. אז לאט לאט. דבר ראשון, את המזמור הזה, כמו שהוא מופיע בדף, זה לא הצעה שלי, זה מופיע בספר שכתב יעקב בזק. יעקב בזק היה אחד משופטי בית המשפט העליון בדור הקודם, אבא של הרבה מהרבנים לבית בזק. הוא כתב ספר על פרקי תהילים, והוא מופיע בספר שלו על פרקי תהילים, הוא מציע את ה... הוא מביא את ההצעה הזאת, נדמה לי שגם הוא מביא אותה בשם מישהו אחר, אני כבר לא זוכר. אז זה בקשר לזכויות על הציור. אני אנסה בכל אופן להגיד משהו על הציור, לא כמו ש... לאו דווקא כמו שהוא אמר. דבר שם, לפי מה הוא חילם? החלוקה היא לפי, כמובן, לפי כיוונים. לפי כיוונים. במזמור הזה יש ארבע מילים שהן מקובלות בתנ"ך כשמות של צדדים. צפון, פשוט, קדים, שזה...
מזרח.
ימין, שזה... דרום. ואחרון, אחורה, שזה...
ים האחרון.
מערב, כן, הים האחרון, מערב.
אבל למה ימין זה דרום?
למה ימין זה דרום? תימן, נכון? צפון וימין, אתה ורדם. ימין זה דרום. הנחת המוצא של התנ"ך היא שהאדם עומד עם הפנים למזרח, צד ימין, דרום, צד שמאל, שימן, כמו בערבית עד היום, שמאל, צפון.
והאחרון והים האחרון.
שמאחורה. כן. אחור וקדם צרטני, קדם מזרח, אחור מערב. אז הים האחרון, הים, כן, זה הים שנמצא במערב, ארבעה צדדים. אם כל אחד מחלקים אותו, זה מחלק פחות או יותר גם לרבעים שווים, חוץ מהפסוק האמצעי. מי ששם לב ומכיר את המזמור, הפסוק האמצעי של המזמור הוא פסוק מאוד מאוד ארוך. כאשר שמענו, כן, ראינו בעיר השם צבאות ועיר אלוקינו, אלוהים יכונני עד עולם סלע, הוא פסוק באמת ארוך, שהוא באמת... אתם רואים לבד שהוא תופס את האמצע היוצא. אם כן, שיש פה ארבעה כיוונים, שמתי אותם מסביב לפי הסדר. באמצע המזמור מופיע הפסוק, הפסוק אחד, הפסוק המרכזי, שהוא מדבר על ירושלים. כן, ירושלים ממש מרכז העולם. אגב, זה גם התוכן של המזמור. גדול השם, עכשיו, קצת על התוכן מעבר לצדדים שיש פה, כן? אז מה יש פה? בצד, בחלק הראשון, כן, מתואר, מה מתואר פה? גדול השם ומולד מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. ואז יש תיאורים של ירושלים. יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב, אלוהים בארמנותיה, נודע למשגב. שבעה תיאורים של ירושלים העיר. כן, בחלק השני, כן, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, הם הראו כן תמהו, נבהלו נחפזי. אפשר לדבר, לראות שמלכי הארץ, מלכי העולם, נדהמים, כן, לראות את ירושלים, זה מפליא אותם, רעדה אחזתם שם, חיל כיולדה. הפסוק האחרון קצת מוזר, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. מה הוא בא להגיד? איך הוא קשור במילה, מה שנאמר שם? אבל על כל פנים מדובר על מלכי ארץ. יש שבעה פעלים בצד מזרח. כן, של המלכים, נועדו, עברו, ראו, תמרו, נבלו, נחפזו, רעדה, אחזתם. שבעה פעלים של המלכים שבאים לראות את ירושלים.
רעדה, אבל זה לא מזכיר, כן? זה לא שבעצם שאחז אותם רעדה,
כן? כן, רעדה אחז אותם, זה בצורה סבילה, אני מסכים. הפועל השביעי, הוא כן. לא שהם עושים אקטיבי, אלא שזה כבר, בזה הם כבר לא שולטים. כל הדברים הם כאילו הם מאוד אקטיביים, בסוף זה הופך להיות רעדה אחז אותם. כן, באמצע יש, כאשר שמענו, כן, ראינו בעיר השם צבאות בעיר אלוהינו. הגדלתי את זה כי בעצם זה מאחד את ההתחלה והסוף. כן, עיר השם צבאות עיר אלוהינו זה גם המרכז, ירושלים והמרכז, אבל זה גם, הפסוק הראשון מדבר על בעיר אלוהינו הר קודשו. זה החל הפסוק הראשון. והפסוק האחרון אומר, זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו למות. וזה מה שכתוב, אלוהים יכון עיניה עד עולם. כן? אז הפסוק האחרון, האמצעי, הוא מלכד את הפסוק הראשון והאחרון ביחד. הוא בעצם מאחד אותם. שני הקצוות מתאחדים בירושלים. בפרק, בצד השלישי, בצד דרום, דימינו אלוהים חסדיך בקרב היכליך, כשמך אלוהים כן תהילתך, על קצווי ארץ צדק מלאה ימיניך, ישמח הר ציון תגל למנות יהודה למען משפטיך. טוב, מה הדגש פה? הכל נגמר בחף סופית, נכון? חסדך וקרב היכליך, כשמך, כן תהילתך, צדק מלאה ימיניך, למען משפטיך. כן? היית שישה או שבעה, כן? תלוי אם סופרים גם את הצדק שלא כתוב צדקך, כן? שישה או שבעה שפעלים שהם מתארים בעצם את התגלותו של הקדוש ברוך הוא, כן? בירושלים. דימינו אלוהים חסדך בקרב היכליך. ישמח הר ציון, כן, זה התגלות השם בירושלים, שבעה דברים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בירושלים. ובסוף, בבית האחרון, שנמצא בצד מערב, סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. עוד פעם, שישה פעלים עצמיים ואחד סביל, סובו, הקיפוה, ספרו, שיטו, פסגו, תספרו, שהשלישי, השביעי הוא סביל, הוא ינהגנו על מות, ממש מקביל למלאכים, רק שהפעם כנראה מדובר לא על מלכי עולם, אלא על מה שדוד המלך, או המשל, כן, מי שחיבר את המזמור, בני קורח, אומרים לעם ישראל, סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, ונהגנו על מות. אז זה, ועכשיו אפשר גם לראות שזה זה מול זה, מול הפעלים שאנחנו, שכתובים על המלאכים, כל מלכי הארץ שבאים לירושלים, מול זה, מה שקוראים לעם ישראל, לעשות. ייתכן אגב, יש מפרשים שזה מה שעם ישראל אומר למלכי אומות העולם. סובו ציון והקיפוה, כן, הם לא יכולים להיכנס פנימה, אז לפחות תעמדו מבחוץ, סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיטו לבכם לחילה. אם מפרשים ככה, שזה מה שעם ישראל קורא למלכי אומות העולם לעשות, אז זה מאוד יפה. כי מהחיל, הרעדה החזתם שם חיל כיולדה, החיל הופך לשיטו לבכם לחילה. כן, חימה זה חילה? החיל, החומה שנמצאת מסביב. כן, חיל זה החומה הנמוכה שנמצאת מסביב להר הבית. שיטו לבכם לחילה, ממש מושלם. ספרו מגדליה, הספירה הופכת למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוקים אלוקינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. כלומר, ממש זה, יש יחסי גומלין במזרח מערב, מה שהמלאכים עשו ומה שאנחנו, עם ישראל, קורא להם לעשות. גם יחסים של צפון ודרום הם יחסים מאוד ברורים. בצפון מופיע הפאר של ירושלים בצד החיצוני. יפה נוף, מסוס כל הארץ, קריית מלך רב. כן, אלוקים בארמנותיה נודע למשגב, כל הביטויים האלה שמתארים את ירושלים ביופי שלה, בדרום מופיעים התיאורים של ירושלים, במה? במה במיוחד? בצדק ובחסד ובמשפט שמופיעים בה. דימינו אלוהים חסדך בקרב היכליך, כשמך אלוהים כן תהילתך, על קצווי ארץ צדק מלאה ימיניך. כלומר, אם בצפון מופיע התיאור החיצוני של ירושלים, אז בדרום מופיע התיאור הפנימי של ירושלים, שהיא עיר הצדק. כן? זה לא מפתיע אותנו שזה היחסים בין צפון לדרום, למה? הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להשאיר יצפין. אז הצד של היופי החיצוני מופיע בצפון, הצד של החוכמה, המשפט, החסד, הצדק, הם מופיעים בצד הדרומי.
אבל בצפון זה לא מלשון מוסתר.
נכון? זה לא?
ראשון מוסתר.
ודאי. לכן, מה מוסתר שם? הטוב. האלוקות מוסתרת שם. כן, לכן זה, תסתכל גם בארץ, זה אומר, צפון זה מוסתר, צפון יש גשם, יש... צפון, הצד הצפוני הוא מוסתר מבחינת התוכן הפנימי. השם בסיני בא, בסיני בא, דרום, הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה גלויה, במתן תורה. ככל שאתה הולך צפונה, כן, אז ירושלים, אתה מגלה שם את כל עולם הנבואה והנביאים, כתובים, נכון? אתה הולך עוד צפונה, אתה מגיע לגליל, ותחתון, אתה מגיע לעולם המשנה, עשר גלויות שגלת הסנהדרין. הולך עוד צפונה, כן, או תלמוד ירושלים, אפשר לדבר על עוד בטבריה גם. הולך עוד קצת, אתה מגיע לשולחן ערוך, עוד מגיע לגליל העליון, אתה כבר בעולם הקבלה והזוהר, רבי שמעון בר יוחאי בפקין, נכון? עולם המסתר של התורה. אין הצפונה, זה החלק שנסתר בבת, הצד בדיוק הפוך כאילו. הצד החיצוני הוא הגלוי, ודווקא בדרום הוא הצד הנסתר, הצד החיצוני. אין, אתה הולך שממה, מדבר, אין שום דבר. יש רק אלוקות, כן? כן, זה בדיוק הפוך. אז זה הדרום מול הצפון, רק מה קורה פה אז בסיפור? הסיפור, על מה מספר הפרק? הפרק מספר שהמלאכים מגיעים, נועדו עברו יחדיו, ראו כן תמרו נבלו נחפזו, ומה הם אומרים? כאשר שמענו כן ראינו, כלומר מה שסיפרו לנו זה בדיוק מה שראינו. אבל בפסוק הבא הם אומרים שמה? דימינו אלוהים חסדיך בקרב היכליך, כשמך אלוהים כן תהילתך. כלומר, בניגוד למה שכתוב גדול השם ומהולל מאוד, אז הם, אנחנו אומרים שדימינו אלוהים חסדיך בקרב היכליך, ועכשיו עוד יותר, הרבה יותר מזה, כשמך אלוהים כן תהילתך על קצווי ארץ, צדק מלאה ימיניך. כן, המלאכים אומרים שהם בעצם מה שהם שמעו, זה רק חלק קטן באמת ממה שבאמת יש, כי באמת יש חוץ מיופי חיצוני שיש בירושלים, יש גם בירושלים, גם חסד, צדק ומשפט, שזה דברים שהם לא דימו לראות. לפי זה ירושלים היא מרכז העולם, כי היא מאחדת בתוכה שני דברים. את הצפון ואת הדרום, וגם את המזרח ואת המערב. מצד אחד, כן, היא מאחדת בתוכה את היופי החיצוני, וגם את הצדק והמשפט והחסד האלוהי הפנימיים, כן, וגם מאחדת באיזשהו מקום ביחס בין עם ישראל ואוהבי מלכי אומות העולם, שמופיעים בשני הצדדים, מזרח ומערב. יש צד אחד שהוא חריג, מכל הצדדים. איזה צד הוא חריג במשהו מכל הצדדים? משהו אחד שבולט? למה מזרח? נכון? למה מזרח? מה?
ארון פסוקים,
למשל. חלוקה לפסוקים, נכון? זה לא...
שפתאום...
מה חסר בצד מזרח? שיש בכל הצדדים האחרים. מה?
אלוקים.
כן, אין שם השם. בכל אחד מהצדדים יש פעמיים שם השם לפחות. כן, גם צד הראשון, שני, כן, וכולם. לפחות פעמיים שם השם בכל אחד וגם באמצע, שלוש פעמים. כן, רק בצד מזרח לא מוזכר בכלל שם השם. אז אני אדבר על זה אחר כך, אני לא אדבר על זה עכשיו, למה בצד מזרח לא מופיע שם השם בכלל, אבל זה נקודה שבולטת.
אבל אם
הפסוק האמצעי
זה כאשר שם הלכן ראינו, זה הגויים אומרים, אז למה הם אומרים בעיר אלוהינו?
כן, אני לא בטוח שאת החלק הזה הם אומרים, זה באמת שאלה. כן, אבל אלא מי אומר את זה? עם ישראל? כאשר שמענו כן ראינו? כנראה שהם אומרים כאשר שמענו כן ראינו, ואנחנו אומרים שמה הם ראו, איפה הם ראו את זה? בעיר השם צבאות, בעיר אלוקינו, אלוהים מכונני האדם הצל. שאלה שלי היא, ממתי המזמור הזה, כאילו? על איזה אירוע הוא מספר? אז רציתי להציע, לפי הפסוקים, שהוא שייך למה שלמדנו בפעם הקודם. כתוב ככה, מלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם אדוני ותבוא לנסותו בחידות. ותבוא ירושלים המלכה יתכבד וכולי, ותבוא לשמוע ודבר עליו את כל שלהם, ויגיד לשלמה את כל דבריה, לא היה דבר נעלם, כן, אשר לא הגיד לה, ותרא את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ועמד משרתיו, ולבושה משקה בעלותו אשר יעלה, ולא היה בה עוד רוח, ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך. ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי החצי. הוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי. כן, וישר אחר כך כתוב את הסיפור, וגם בני חירם אשר נשא זהב מאופיר וכולי. אולי זה באמת מה שכתוב, הרמיזה כאן עם ברוח קדים תשבר או להיות תרשיש, וגם הרמיזה רעדה חזתם שם חיל כיולדה, כאילו המלאכים הם כאילו נקבות. כן, אולי זה הרמיזה באמת למלכת שבא. בכל אופן אני חושב שזה מה שכתוב פה, שהיא מדמה את שלמה בצורה של פאר והדר ואיזושהי חוכמה וזה, והיא מגלה שהחוכמה של שלמה באמת היא מתמקדת במה? במשפט ובצדק, כן? וזה היא עומדת נפעמת, וזה מה שהיא אומרת, לא הוגד לי החצי. החצי הראשון, זה שקראנו למעלה, הוא הוגד לה. החצי השני הוא זה שלא הוגד לה, כן? וזה מה שהיא נועדו, נבהלו, נחפזו, כן? כל הביטויים האלה, כן? אולי זה הביטויים, זה בעצם מה שזה בא להגיד. והמזמור הזה אם כן רומז על ביקורה של מלכת שבא בירושלים, בכלל, מלכי ארץ שעולים לירושלים באותה תקופה, ובעצם ירושלים באמת נהפכת למרכז העולם וזה, אז סובו ציון והכיפואה, כשאומרים את הפסוק הזה, הפרק ממש עושה את זה, הפרק ממש גורם לך סובו ציון והכיפואה להקיף את ירושלים, ולראות איך, איך כל צד שלה הוא מביע נקודה מסוימת, כנראה מאוד, מאוד מכוונת. כל צד של ירושלים הוא מביע נקודה מסוימת גם במציאות, ואנחנו תכף נראה את זה גם בפסוקים, אבל זה עוד שייך באמת אם כן השלמה לפעם הקודמת. כן.
למה זה
יש לנו מזמור לבני קורח? יש לנו מזמור לבני קורח, זה שאלה טובה, אני לא נכנסתי לזה בכלל, יש מקום לעיין גם בזה. כלומר, שיר מזמור לבני קורח, ולמה דווקא גם אומרים אותו ביום שני? כן, אז אומרים על בני קורח שמקום נתבצר להם
בגיהנום.
נכון, שככה אומרים חז"ל, שבעצם זה קורח, בעצם, ביום השני מה שנברא בו, ככה שאני מציע, בהקשר של קורח, זה שביום השני נברא המחלוקת. זה מה שנברא ביום השני, כן, ככה אומרים חז"ל, ואם מבדיל בין מים למים, נברא המחלוקת. גם בעצם השניות, כן, זה שיש שניים ולא אחד, נברא המחלוקת, זה שיש, עכשיו פתאום יש שני צדדים לאותו דבר. זה, ובאמת מה שרואים פה זה את הנקודה הזאת שיש שני צדדים לירושלים, יש שני צדדים, זה יכול להיות לשלילה, זה יכול להיות גם לחיוב, תלוי איך לוקחים את זה, מי שהכי מומחה לנושא הזה זה בני קורח, שהם מבינים היטב איך יכולה המחלוקת להיות לחיוב או לשלילה, ולכן הם אומרים את זה. רק נציין שיש לפחות 10 מזמורים ותהילים שאומרים בני קורח, כן, זה רץ אחד מתוך כ-10 מזמורים שאומרים בני קורח למין, באופן כללי. אז כן, הצעה לא חייבים לקבל, אפשר לתת עוד תשובות. באופן כללי, ההתאמה בין המזמורים לימים היא לא פשוטה, חוץ ממזמור שיר ליום השבת שהוא מאוד פשוט, כן? כל השאר הם לא פשוטים בכלל. אז יכול להיות, נשאיר. טוב, אז זה הצעה, לא חייבים לקבל. נראה לי שזה שייך לתקופה הזאת שעניין אנחנו מדברים עכשיו שירושלים, כן, היא בשיא התפתחותה וכל מלכי ארץ באים לראות את שם השלמה, כתוב במפורש, קראנו את זה מקודם, נכון? שכל מלכי ארץ באים לשמור את שם השלמה, באים לירושלים, וגם ביניהם מלכת שבא. הלאה. אז אנחנו, אחרי שראינו את מלכת שבא, ראינו שהתחלנו לראות את נושא הזהב, כן, זה כבר, מלכת שבא גם היה חלק מהנושא הזה, ויש תיאור שלם של הזהב, עם משקל הזהב, הרבה פעמים מילה זהב, 200 צינה זהב שחוט, 600 זהב, היה צינה 300 מגנים זהב, 300 מגנים זהב, מגנה אחת וכולי, זהב מופז, זהב סגור, כל מיני זהבים למיניהם, הרבה הרבה זהב יש פה, כן, כמו שאמרנו, ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ, וכל הארץ מבקשים את פני שלמה, לשמוע את חוכמתו, מביאים כלי כסף לזהב, מה שדיברנו וכו'. הזהב נושא אחד, לא ירבה לו כסף וזהב. נקודה אחת שכבר התנ"ך ממש לוקח אותנו עליה, נקודה שנייה, לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את עם מצרים, כן? ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהי לו 1,400 רכב ו-12,000 פרשים, וינחם בערי הרכב וכו'. הוא מוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, הוא מקווה סוחרי המלך, דיברנו על מה זה מקווה וכו'. זה הנקודה השנייה, לא ירבה לו סוסים. הנקודה השלישית, פרק י' א'. והמלך שלמה, כבר זה מתבקש, היינו יכולים לנחש את זה יבוא. אהב נשים נוכריות רבות, ואת בת פרעה, מואביות, אמוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות. כן, אהב נשים נוכריות רבות, הרבות הולך לא רק על הנשים, אלא גם על הנוכריות, הרבה מאוד. אפשר באמת, כשאנחנו שומעים באופן כללי על מלך שהוא מחזיק הרבה נשים, הצד הפשוט של זה הוא שהוא מחזיק הרבה נשים, בטח אם זה נשים נוכריות, שמה מטרת הנישואין האלה?
שלום.
כן, זה נישואין שמה שנקרא נישואין דיפלומטיים. נישואין דיפלומטיים זה דבר שהיה מקובל מאוד בתקופת התנ"ך, אמנם לא מצאנו, אמרנו את זה, במצרים זה לא היה כל כך מקובל, אבל באופן כללי זה היה מקובל, ועל פניו, כששלמה עושה את זה, אם הייתם שואלים אותי את הסיבה בלי לקרוא בתנ"ך, אז היינו אומרים שזאת הסיבה המובילה את שלמה.
אבל אני אומר שזה יותר נתי, אז כאילו...
שמה?
גם זה מקובל, מי נותן לזה יותר לשלמה.
נוסעים, אני לא חושב ש... לא דיברתי על זה אם היה היתר או לא. אני רק אומר שאם היית שואל אותי מה עושה מלך עם כל כך הרבה נשים נוכריות, כן, זה דבר שהיה מקובל. ככה, זה סוג של שמירה על בריתות, כן? יש עכשיו, יש כבר משהו משותף, זה כבר לא... ברור שפה מופיע הנקודה, אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, בת פרעה מקבלת פה יחס מיוחד, אנחנו דיברנו על זה, היא כתובה, את בת פרעה הוא לא נושא עכשיו, היא כבר מופיעה בתחילה, בהתחלת ימי שלמה, או יותר ג' או ד' היא מופיעה, כן? שהוא נושא את בת פרעה בתחילת פרק ג' והתחתן שלמה את פרעה והתקח את בת פרעה, אבל אנחנו ציינו כבר אז, ששם הוא מתחתן איתה, אבל פה הוא אוהב אותה. אם שם הוא עשה את זה מנישואים עם פרעה ולא איתה, עכשיו הוא כבר אוהב נשים נוכריות, והיחס בין לאוהב למתחתן, זה היחס בין נישואין לדברים שהם נעשים לא, מחוץ לנישואין, כן.
גם הוא לא צריך לקחת יותר מאישה אחת
לגודל העם. כן, נכון, וזה מאוד בולט פה. צידוניות, חיתיות, מואביות, אמוניות, ודאי שזה מאוד בולט.
למה זה אהב בלשון עבר?
מה?
אהב בלשון עבר.
אהב בלשון עבר כי זה לא קורה עכשיו.
לא, אבל בדרך כלל ש...
אתה צודק. כן, שזה דבר שקרה יותר עוד קודם. זה דבר שקרה, זה מסופר לנו את זה עכשיו, אבל זה כבר תהליך שמתחיל, אולי ננסה עוד מעט להסביר. באמת חזן אומרים שבשעה ששלמה מתארים את הנישואין של שלמה עם בת פרעה, יש להם הרבה מה להגיד על זה, הרבה ממורות של חזן על נישואי שלמה עם בת פרעה, לדעתם זה שורש הרע, הרבה ביטויים במדרש, בגמרא, על הנושא הזה, אבל חזן מתארים את הנישואין של שלמה עם בת פרעה ברגע, בחנוכת המקדש. כאשר מסתכלים בתנ"ך, בפשטות הוא נשא אותה הרבה קודם, כבר בשנה הרביעית, וגם יש מאמרים בחז"ל שאומרים שהוא נשא אותה כשמת שמעי, מה?
שבגלל הנישואים הוא התעכב בבוקר ארבע שעות.
נכון, זה המאמר חז"ל הידוע בגמרא בשבת, נכון? כן, שבגלל זה הוא התעכב ארבע שעות. בכל אופן, ודאי, וגם במדרש, כן, אלקוט ובמדרש, במדרש רבה, אז גם אומרים, וזה, כלומר, מה באמת היה, בפשטות נראה שהיו פה שני שלבים. כלומר, השלב הראשון היה נישואים טכניים. כן, נישואים דיפלומטיים, אבל כנראה שהמסיבה הגדולה עושה שלמה אחרי 20 שנה, כנראה, ואז הוא בונה לה את המחש, הוא בונה לה בית כחלק מהקומפלקס, ואז היא נהפכת כבר ליותר מסתם אישה למטרות דיפלומטיות, אלא מקבלת מעמד, ובאמת, זה אולי שורש הרע.
אבל הרב, הוא יודע שכל הבת פרעות,
כן, ועדיין כתוב פה אהב, זה כבר לא והתחתן שלמה את פרעה. אתה צודק שלא נתנו לה שם פה, כן? אבל עדיין יהיה יותר טוב. על השאר כתוב מואביות, אמוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות. מן הגויים אשר אמר אדוני לבני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהים, זה ממש ציטוט מספר דברים, בהם דבק שלמה לאהבה. אולי יש פה איזה רמיזה, בהם דו משמעי, מה זה בהם דבק שלמה לאהבה? כן, בהם פה הוא דו משמעי. הפשט של המילה בהם זה בנשים. אבל אז זה היה צריך להיות כתוב בהן. וזה שכתוב פה בהם, זה קצת רומז למילה האחרונה שנאמרה בפסוק. אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. כן, האם שלמה באמת עבד עבודה זרה או לא, זה נתון במחלוקת בחז"ל. יש דעות בחז"ל שכל אומר שלמה חטא. אינו אלא טועה, יש דעות ששלמה חטא ועוד איך חטא, כן? אז זה דעות שונות, זה בדו המשמעות, בדו המשמעות הזאת, לא רק כאן, גם בהמשך. בהם דבק שלמה לאהבה, כן. והיו לו נשים שרות 700 ופילגשים 300, ונטו נשב את ליבו. רק נציין שהמספרים האלה...
בשיר השירים זה...
כן, הם לא מחויבים לא, לא, לא חייב להיות שהיה בדיוק 700 ו-300, כן, על איוב כתוב שהיו לו 7 בנים ו-3 בנות, כן, זה מספרים שהם משלימים, כן, או שהיה לו 700 גמלים או 300, כן, דברים, זה מספרים שמשלימים ל-1,000, זה נשמע תמיד מספר גדול, היו לו המון, בקיצור, 700 נשים, 300 פילגשים, רק כדי לדבר עם כל אחת, כן, תחילו, לא מאמין שזה אפשר, מישהו היה מחזיק מעמד בחיים, כאילו.
זה קשור לשיר
השירים? זה? שיר השירים, לא בטוח שהוא קשור בכלל, כן, יכול להיות שזה דבר עצמאי, אז אני לא, כן.
מה זה נשים שרות?
שרות זה נשים בכתובה, נשים ממש, שהן מלאכות, כאילו. פילגשים זה נשים לא כתובה, זה, כן, רק לילדים. ויתו נשב את ליבו, אגב, בפשט, ויתו נשב את ליבו, לא מדובר פה עדיין על... כן? על, לא מדובר פה לא על נשים נוכריות ולא על, ולא על עבודה זרה. ויהי לעת זקנת שלמה, נשב יתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אבי. כלומר, עכשיו הגענו בעצם לסיפור שלנו, כלומר, זה דברים שקורים כבר לעת זקנת שלמה, כן? זה הדברי, הנישואים זה דברים שהיו כבר קודם. אבל עת זקנתו נשב מטות את לבבו אחרי אלוהים אחרים ולא היה לבבו שלם, ועדיין יש מקום לעיין מה זה היתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, אם הוא עבד עבודה זרה או לא. וילך שלמה אחרי השתורת אלוהי צידונים ואחרי מלקום שיקוץ המונים, כן, עוד מהסוף ההתחלה, צידונים והמונים, והיה שלמה הרע בעיני אדוני ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון. העבודה למולך היא עבודה של בני עמון. איך קראו לעבודה זרה של בני עמון? מלקום או מולך, כן? תלוי איפה קוראים, אבל מולך, מלקום, אותו דבר. כן, אלוהים של בני עמון, היו עובדים אותו ולהעביר את הילדים באש. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. דווקא הפסוקים האלה הם נאמרים על פניו בשבח שלמה, שלא הוא באמת עובד עבודה זרה, אלא... כן, הוא בונה לנשים שלו, זה, מה זה ההר אשר על פני ירושלים? מה? הר הזיתים. הר אשר על פני ירושלים, כלומר אם יש את ירושלים, כן, אמרנו, השלוחה של עיר דוד, שכאן הצפון, נכון? וכאן למעלה הר הבית, פה דיברנו על המילו, פה עיר דוד על השלוחה. כולם איתי? כן?
כן.
בסדר? אז פה בצד הזה, שכאן יש לנו את הקדרון, נחל קדרון, עוד נחל, פה הקדרון יצא, ופה כל האזור הזה, כל זה, זה הר אחד, שאנחנו קוראים לו הר הזיתים, שהוא מורכב מכמה וכמה פסגות, שהקיצונית בהם זה הר. סופים, בסדר, האוניברסיטה, כולם מכירים. אחר כך יש את הרכס של אוגוסטה ויקטוריה. אחר כך את מלון שבע הקשתות. אז יש ירידה יחסית גדולה ויש עוד אחד, עוד גבעה אחת מעל סילואן. כן? כולם יודעים על מה אני מדבר? סינית, עברית. בסדר? אז ההר אשר על פני ירושלים זה ההר שממזרח לירושלים, כלומר העיר שממזרח לעיר. ואחת משתי הפסגות האלה, או זאת, כן, אחת, או זאת שמעל סילואן, או זאת של האינטרקונטיננט, על מלון שבע הקשתות,
מה שנמצא. סילואן זה אחרי שמעלה
הזיתים? מעלה הזיתים נמצא בדיוק בין סילואן למלון שבע הקשתות, פחות או יותר. הוא נמצא בין הפסגות האלה, כן,
פחות או יותר. זה הדגל של
חושן, איך קוראים לו? החושן נמצא כאן, בית החושן, על הרכב של אוגוסטה ויקטוריה. בסדר? אטור, מה שנקרא. עכשיו אנחנו קוראים אטור. בסדר? יש שם איזה 4 או 5 פסגות. תראו פעם מה שתראו, אז זה בעצם האחרונה כמעט. או האחרונה או אחת לפני האחרונה, אחת משתי אלה. זה כנראה מה שמדבר, ההר אשר על פני ירושלים. ההר שנמצא ממזרח לירושלים. כן, זה אחת הפסגות האלה. אחת הקצוות של הר הזיתים. כן, הדברים האלה ששלמה בונה, נמצאים שם המון שנים. הם מחזיקים מעמד מאות שנים. הם מוזכרים עד, כן, אני קורא במלאכים ב' פרק כף ג' אצל יושיהו. יושיהו עושה טיהור שלם, כן, סוף סוף. הוא מוציא את האשרה מחוץ לירושלים, טוב, כבר היו מלאכים שהכניסו את האשרה פנימה, ושורף אותה בנחל קדרון, וקיצור, טיהור שלם, וטימא את התופת אשר בגי בן הינום, זה בוואדי בין שני המקום, בין ההר לבין ירושלים, לבלתי להעביר איש את בנו וביתו באש למולך, כרגע דיברנו עליו, וישבת את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש, מבוא בית אדוני, לשכת נתן מלך הסריס, אני לא אכנס לזה, מרכבות לשמש, אנחנו מכירים את זה גם מהתרבות היוונית, לא ניכנס לזה כרגע, את המזבחות על גג עליית החס וכולי, ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתור את שיקוץ צידונים ולכמוש שיקוץ מואב ולמלקום תואבת בני עמון, תימי המלך. כלומר, מימין להר המשחית, הצלחתי כבר ממש מיקום מאוד יותר מדויק, הר המשחית זה כנראה שם כינוי חיבה, אני אומר במרכאות, להר הזיתים. בתנ"ך הר הזיתים נקרא הר המשחה, למה הר המשחה? שמן, בסדר? כמו הר הזיתים, אותה משמעות. כינוי החיבה שלו היה הר המשחית, למה? כן, לא כינוי חיבה, אלא בגלל שהיה עליו עבודה זרה, אז קראו לו הר המשחית, כן, שם המשחיתים. אז מימין להר המשחית, כלומר בצד הדרומי, אם זה הר הזיתים, זה הר, זה האזור המרכזי יותר של ההר, אז הצד החלק הכי דרומי שלו, כנראה באמת באזור הזה, איפה שמעל, מעל סילואן, כן, עד היום עושים לנו צרות שם. אז כן, גם אז היה שם את ה... שטורת, כמוש, במקום, הבמות נמצאות, וכבר תחשבו, מימי שלמה, מתחילת ימי שלמה, עד סוף ימי הבית הראשון, עומד בית המקדש על גבעה אחת, ועל הגבעות ממול, נמצאות במות לעבודה זרה, וזה כמעט כל ימי הבית הראשון, עד סוף ימי הרשיהו, 20 שנה לפני החורמן. כל הזמן יש את זה לעומת זה. עכשיו זה, מה המשמעות? סתם, למשל, אפשר להבין, למה שלמה בונה שם? אז דבר ראשון, אולי הוא רצה לבנות את זה מחוץ לעיר. דבר שני, אם אנשים שלו באמת היו...
זה מאוד בולט.
מה?
זה אפילו יותר גבוה, אני אומר, לא, זה מאוד בולט.
יותר גבוה, בלי, זה גבוה. האזור הזה זה האזור הנמוך.
אה, אבל גם המדינה עצמה היה חלוקים. אמרו שהוא לא בנה רק מיכה בהם.
הוא לא מיכה
בהם.
נכון.
לא שהוא בנה בעצמו.
בסדר, זה מה זה אומר?
שהוא לא מיכה, אבל זה לא שהוא בנה.
כן, אז למה כתוב בתנ"ך שהוא בנה?
כאילו מעלה לא כתוב, זה משהו.
כי אם המלך מאפשר בנייה כזאת, זה כן, כמו שאחאב רצח את נבות. אחאב רצח את נבות? פתאום. מי רצח את נבות? מה? הזקנים ביזרעאל. לא, לא הזקנים ביזרעאל. מי אמר להם לעשות את זה? איזבל, נכון? אבל מה, איזבל רצחה אותו? למה, אז אם איזבל רצחה, אז למה אליהו אמר לו, רצחת וגם הרשת? אני קורא מה שקוראים היום אחריות
מיניסטריאלית.
אחריות מיניסטריאלית. אתה ידעת ושתקת ואפשרת לאשתך לעשות את המעשה, אז אתה אחראי. איך הרמב"ם קורא לזה במורה נבוכים? סילוק סיבות אמצעיות. דילוג על סיבות אמצעיות. טוב, אחריות שלך. שלמה ידע, נכון, הם בנו. מי הסתם, אם המלכה הייתה מאוד יקד. אבל אם המלך יכל לעצור את זה, ידעת, כאילו בנו. תודה. זה מה שחזל אומרים. אתה יודע, הוא אומר, חזל כאילו באים לקראת שלמה ואומרים שהוא לא עשה, והתנ"ך אומר שהוא עשה, למה אתה איך זה יכול להיות? זה אותו דבר בעצם. מבחינת זה שהוא לא עשה באמת במו ידיו, הוא לא בנה, אף אחד לא חשב ששלמה יבנה שם במו ידיים, הוא גם לא נתן את ההוראה, עצם זה שהוא ידע ושתק, זה מספיק בשביל אחריות מיניסטריאלית. ידעת ושתקת גם היום, זה מספיק בשביל אחריות מיניסטריאלית. היית צריך לדווח, כמו שאומרים, או היית צריך לעצור את זה אם זה היה בכוחך. אבל לא עשית את זה, אז כנראה שאתה אחראי. בכל אופן, אז באיזה הקשר היינו? למה הוא בונה שם?
נראה לי מבחינה לוגיסטית, כי כל האנשים שלו בירושלים, אז מבחינה לוגיסטית, הוא צריך מקום קרוב.
מקום קרוב, הצד הוא צד מזרח, שהוא צד שאהוב מאוד על עבודה זרה, למה?
מצרים.
זה לקחו את זה עם עבודה
זרה.
יפה, השמש זורחת שם, יחזקאל ח', אבותינו, כן? פניהם מלך השם, כן. אבותינו, פניהם קדמה לשמש, נכון? יחזקאל אומר. חוראים מליכה על השם ופניהם קדמו על השמש. עבודה זרה משתחווים אל השמש. הכיוון הזריחה. כל הכנסיות בעולם עד היום מכוונות.
מזרח
על הנוצרים לקחו את זה מהעבודה זרה, זה מקובל. בגלל שהשמש היא הדבר המרכזי ביותר בעולם החי, בעולמנו. ולכן משתחווים אל הזריחה. ולכן היהדות בדיוק הפכה את הכיוון. אחד ההסברים ללמה להפוך את הכיוון זה...
לא לשתוק.
כן, הפוך. כן, ממש היה לקחת הפוך. כן, עוצבה מה שאומרים בתהילים, עוצבה השמיים לך משתחווים. כלומר, גם השמש וגם הירח, כל מערכת הטבע היא משתחווה מערבה. אנחנו לא משתחווים אל השמש, אלא יחד עם השמש, הכוכבים, המוזות, אנחנו משתחווים מערבה. אז בית המקדש נמצא עם הפנים לכיוון מערב, ואנשים של שלמה שעומדות פה, היה להם בתים פה ממש ליד, עומדות עם הפנים לכיוון השני. כן? מזרחה. אז זה דבר שאנו בונה להם את זה מזרחה, זה הכיוון האהוב עליהם, בטח ובטח אם הם היו המוניות או מואביות שבכלל הארץ שלהם מכאן, אז יש להם סיבה טובה, כן, לעשות שזה יהיה בצד הזה. בכל אופן, זה מחזיר אותי רק בסוגריים, אני אומר זה למה שדיברתי מקודם. אם שאלנו את עצמנו למה בצד מזרח לא מופיע שם השם,
לא היה שם.
בצד מזרח לא מופיע שם השם ביחס לירושלים, כי בצד מזרח של ירושלים לא היה שם השם. כן? זה הצד שבו היה את העבודה זרה בירושלים, אם זה למעלה ואם זה למטה. למטה בגיא יש את עבודת המולך, ולמעלה יש את הבמות. כן? זה גם בן אינום שאתה...
זה לא בצד שני, בגיא בן
אינום? מה שאנחנו קוראים היום, כן?
כן.
כן, אנחנו קוראים היום לכל זה. גיא בן אינום. איפה בדיוק זה היה? שאלה טובה. שאלה טובה. כאן... בתנ"ך לפעמים זה נקרא חוצות היוצר, גם היום יש שם יריד חוצות היוצר, זה מופיע עוד בירמיהו, בסדר? כן, כנראה. התופת, השאלה אם התופת עמדה פה באמת או שהיא עמדה פה, זה שאלה.
מה זה התופת?
הבמה למולך ודאי עמדה פה.
מה זה התופת?
איפה ששרפו את הילדים. למה קראו לה תופת?
זה המולך,
זה אותו... בגלל הרעש של התופים. למה הרעש של התופים?
כדי שלא ישמעו... כדי
שלא ישמעו את הצרחות של הילדים. ככה אומרים,
ככה חזר.
כן, אז זה, אז כל הבמות האלה של שלמה עומדות כל ימי בית המקדש, חז"ל בלשונם אומרים את זה, למשל, אומרים בשעה שנשא שלמה בת פרעה, במדרש, ככה אומרים, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועלה עליו סרטון שעליו נבנה כרך גדול של רומי. מה זה אומר? שכשהנישואים בת פרעה, יורד גבריאל ותוקע איזה מקל בתוך הים, ולאט לאט המקל הזה מתעבה ונעשה אי שלם, ועל האי הזה נעשה איטליה, נבנה, כן? ושם בנו את רומא. טוב, זה סיפור יותר טוב מהסיפורים על שני התינוקות עם הזאבה, על איך נבנתה רומא. כן, אבל כנראה חז"ל לא באים לספר אליי איך נבנתה רומא, אלא באים להגיד משהו רוחני. נישואים לבת פרעה, הם בסופו של דבר מביאים לרומא, שמה הם עשו? החריבו
את
בית המקדש. השני אומר, כן? אבל הם החריבו את המקדש, זה בעצם מה שהם רוצים להגיד. כלומר שבסופו של דבר הנישואים בת פרעה היו בסופו של דבר, כן, הטעות של שלמה שהביאה, זה וזה קורה עוד לפני בית המקדש, כן? לפני בניית המקדש או במקביל לבניית בית המקדש. אנחנו שואלים את עצמנו מה חשב שלמה כשהוא עשה את זה. כן, שלמה המלך החכם באדם, איך הוא נפל בדברים האלה. תכף ניתן תשובה, תשובה שהרב קוק כותב, ואני חושב שהיא נכונה פה לגלל. תפור פה את הכל, רק נראה את העונש. אז העונש, אחרי אז יבנה שלמה, אני פסוק ת' והתענף אדוני בשלמה, כי נטה לבבו מעם אדוני אלוהי ישראל הנראה אליו פעמיים, וציווה אליו על הדבר הזה לבלתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמר את אשר ציווה אדוני. אז השם כועס עליו, והתענף. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, קרוע אקרא את הממלכה מעליך, ונתתיע לעבדיך. אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך, מיד בנך אקראנה. רק את כל הממלכה לא אקרא, שבט אחד אתן לבניך, למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. הסבר, העונש, קריאת הממלכה. שתי הסתייגויות יש לו העונש הזה. אחת, לא עכשיו, למה למען דוד? כלומר,
זכות
אבות. כן, זה לא זכות אבות, כנראה שאם אני אקח את זה מבימיך, זה יפגע עוד בדוד. באיזשהו מקום, הבן הוא עוד חלק של האבא.
זה
כבר
אנשים
עכשיו
שבגלל הארונות של דוד? הוא יהושע ומשה, לא?
לא הבנתי.
כאילו אם זה יקב למי שלמה, אנשים עכשיו שזה בגלל דוד.
נכון, נכון. כאילו שזה קשור באיזשהו אופן לדוד, אז כאילו למען דוד עבדי, אני אומר את זה. כאילו שהמלך הוא תמיד שלמה בן דוד. אז אם נפגע בשלמה, אז גם שמו של דוד
יפגע. אולי אנחנו לא רואים את המקדש שהשערים נפתחו בזכות דוד.
נו.
אז כולם יודעים שדוד אין לו ארונות. כאילו, זה כמו כך שלא קשור לדוד.
לא, זה מה שאומר. ולכן, העונש לא מגיע בימי שלמה.
אנחנו גם
אמרנו
גם
הקציאק
לדוד שזה
אמור לעולם. כן, דיברנו על מה זה לעולם, כן? היום יש מלך ודוד? לא, אז הרמב"ן כבר אומר שכשיהיה מלך, הוא יהיה בדוד. גם זה לא תמיד אמר. נכון, כן. אבל אולי לכן הם נפלו. ככה אומר הרמב"ן. טוב. אז זה אחד. רק את כל הממלכה לא אקרא, הסתייגות שנייה. שבט אחד אתן לבניך, למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. מהו השבט?
בנימין.
בנימין. איך אנחנו יודעים?
ויגש אביו.
מה?
ויגש
אביו. בגלל שאתם קראתם את ההמשך? זה כתוב פה בפסוק. איפה זה כתוב בפסוק? דעתי כתוב, ולמען ירושלים אשר בחרתי, כן? ולמען ירושלים אשר בחרתי, זה אומר שירושלים הרי נמצאת על הגבול בין, או אפילו יותר בשבט בנימין, כן? אז אם הוא אומר שבט אחד אתן למען ירושלים אשר בחרתי, אנחנו יכולים לדעת מהו השבט. אז באמת הוא מקבל שני שבטים, נכון?
יהודה.
נכון, את יהודה לא צריך לתת לו כנראה.
זה לא בגלל הערבות שלו,
בסדר? אתה מדבר על הסיבות ההיסטוריות, בסדר? אתה צודק. לסיבות היסטוריות, רוחניות. סיבה פרוטית, למען ירושלים, כן?
אז מה זה שבטים? בנימין ו...
יהודה. את יהודה לא צריך לתת לו.
ולוי?
לוי, הוא לא קיבל. לא השם נתן לו. זה נכון מה שאתה אומר? מופיע בדברי הימים, נכון? שבעצם כל הכהנים והלוויים מגיעים לממלכת יהודה. זה כתוב במפורש, אבל זה לא... זה תוצאה, והוא גם לא שבט שנספר, כי פשוט מה שמדובר פה... מחלות, כן, והלא...
לא,
מה
זאת אומרת שחלק מבני שמעון היו...
בהמשך רואים שהיו בממלכת יהודה לא רק מבני שמעון, אלא גם מזבולון, מנפתלי, מיישר. כן, בתקופות מסוימות כנראה הגיעו עוד כל מיני נספחים. שבט שמעון על פניו ירש בתוך יהודה חלקים, כן, ככה משמע. מצד שני, בדברי הימים יש קטעים שרואים שהוא נמצא באזור השומרון. איפה בדיוק הוא היה בשלב וחלקו את הממלכה? אם היה עוד שבט כזה?
בתקופות היותר מאוחרות עדיין כאילו יש ההבחנה בין השבטים כאילו? של הממלכות?
עד, כן, עד החורבן עוד יש. מסוף החורבן בערך מבבל בערך התבלבלו שם כל ה... פחות או יותר. גם לא לגמרי, בעלייה מבבל עוד היה קצת, אחר כך זה כבר הלך לאימון. כן. טוב, העונשים, זה עונש ראשון, עונש שני. ויקם אדוני שטן לשלמה, את הדד האדומי, מזרע המלך, מזרע המלך הוא באדום. ויהי ביות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ויח כל זכר באדום. כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, עד הכרית כל זכר באדום. לא יאומן, שישה חודשים יושב יואב בארץ אדום, מחסל את כל הזכרים, את כל הגברים, רודף אחרי כולם, ויברח הדד הוא ואנשים אדומיים, מעבדי אביו איתו לבוא מצרים. והדד נער קטן, ויקום מדיין, ויבואו פרן, ויקחו אנשים עמם עם פרן, ויבואו מצרים, אל פרעה מלך מצרים, ויתן לו בית ולחם אמר לו, וארץ נתן לו, וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד, ויתן לו אישה את אחות אשתו, אחות תחפנס הגבירה, ותלד לו אחות תחפנס את גנובת בנו, ותגמלהו תחפנס, בתוך בית פרעה, האישה, כן, אשת פרעה ממש, מגדלת אותו, והיא גנובת בית פרעה בתוך בני פרעה. והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכימת יואב שר הצבא ויאמר הדד אל פרעה שלחני ואלך אל ארצי ויאמר לו פרעה כי מה אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל ארציך ויאמר לא כי שלחת שלחני נקודה למה הסיפור, מה הסיפור הזה פה? מה הסיפור? כן, הוא גדל, איפה הוא היה? מה זה אכפת לי? ולא כתוב בכלל איפה היה שטן לשלמה
הוא היה
באדום, אז זה נכון, אתה צודק משמע שהוא היה באדום שהוא היה איזה כוח באדום שהתנגד לשלמה, כן, אזור שהיה תחת שליטתו כבר, כן, דוד כבש את אדום.
אוקיי. הוא היה את זה ברור.
משמע ככה, אבל כל הסיפור הזה גדל, אל דרך איפה הוא ברח, ממדיין, ברח.
יש סיפור
שלא
קשור, הילד בכלל, הילד שנולד, לא
אדד. לא, לאדד נולד בן, גנובת.
את
גנובת גידלה הדודה שלו, כן, הדודה שלו, שמה? שהיא הייתה אשתו של פרעה. למה כל הסיפור הזה? מה רוצים להגיד לי בכל הסיפור הזה? הסיפור הזה הוא מאוד מאוד, בייחוד אחרי פרשת שבוע.
היא פוליטית חדשה אולי, לא?
מה?
כאילו, היא פוליטית חדשה.
א', היא לא חדשה. מתי כל הסיפור הזה קורה?
ימי דוד.
בסוף, לא. תחילת ימי שלמה. אחרי שמת דוד ומת יואב. כלומר, בתחילת ימי שלמה.
אבל הסיפור הזה, זה יוצא לכאורה שהוא התחיל להתנגד לו ברגע שמת דוד ויואב. אבל אם השם הבין את זה בשטן אחרי שהוא חטא, זה כאילו אומרת, זה 30 שנה אחרי זה.
יפה, כלומר מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהדבר הראשון שיש פה מישהו שכבר מתחילת ימי שלמה הוא גדל במקביל, וכנראה שבסוף, אחר כך הוא נהיה לו לשטן, ולאט לאט הוא מתפתח, אבל משמעות הסיפור בפשטות...
לא, אבל כתוב שוניין השטן
רק... יש פה, רק אחרי שיואב מת. כל ימי שלמה הוריד, בקיצור. יואב מת בתחילה, שלמה הוריד את יואב.
סוגר את התחילה. הוא הגיע למדיין.
מה הסיפור עם מדיין, פרן? אז בפשטות יש פה סיפור מראה. איזה סיפור?
משה.
משה. פשוט, כן, פשוט. משה גדל בבית פרעה, בורח מבית פרעה ל...
מדיין.
למדיין, אולי לכם מוזכר פה הסיפור עם מדיין. ממדיין הוא פוגש איש, מחשובי מדיין, כהן מדיין, שמה?
נותן לו
איש. נותן לו את הבת שלו לאישה? כן. נותן לו פה פרעה, נותן לו... כן, בדיוק אותו סיפור.
זה הפוך.
רק להפוך, נכון. במקום לברוח מפרעה, הוא בורח אל פרעה. במקום לברוח מפרעה אל מדיין, ממדיין אל פרעה. אבל בסופו של דבר, כן, קורה בעצם, מה הסיפור הזה אומר לי? אם... שם, כן, מי פרעה פה, מי, ביחס למשה, כן? מי הפרעה פה בסיפור?
שלמה.
מה? שלמה הוא פרעה פה בסיפור, כן? יש פה מישהו שבורח ממנו אל ממלכה אחרת, שם מגדלים אותו, מקבל את אשת, את בת המלך. ומגדלים אותו וזה. הרגו כל זכר, זה ודאי הקבלה לכל הבן הילוד.
כל השני הקבלות של שלמה.
ורק, אז באמת, אז מה ש... מצוין! כבר אמרנו קודם ששלמה היה פרעה. הנה, אז עכשיו אנחנו מבינים הכל. כאשר אתה נהיה פרעה, לא פלא שמה, שמה קורה לך, מה שקרה, מה שקרה לפרעה.
איך אפשר לעבוד את שלמה?
כאשר שלמה נהיה פרעה, אם זה, באיך שהוא התנהג, אמרנו לעבדים וכו', אם זה בזה שהוא נסע את בת פרעה והלך אחריה, אם זה בזה שהוא לוקח סוסים ממצרים ומשיב אותם, מה שכתוב, לא ולא שיב אותם, אם זה באחד מהדברים האלה, כן? אם שלמה הולך ונהיה פרעה לאט לאט לאט, כל הרודים במלאכה וזה, התוצאה היא שאתה לא יכול להגיש אותו ואתה לא יכול להשתדל להדגיש מידה כנגד מידה. מאה אחוז, אני מסכים. הכל קרה קודם, מה שנקרא להקדים תרופה למכה, או להקדים מכה לתרופה פה. המכה מוכנה לאיזה, באיזשהו מקום אתה אומר כבר יש פה משהו שמתחיל מימי דוד, יכול להיות. יכול להיות שכבר בימי דוד ההתאכזרות הגדולה של דוד כלפי אדום גורמת לזה. בסופו של דבר זה לא היה קורה אם שלמה לא היה ממשיך, כן, והולך בעקבות פרעה. ולכן השם הקים אותו לא לשטן ולא לדוד, כן.
שלא, לפי הסיפור הזה כאילו יצא שהוא התחיל כאילו להתנגד לשמות בתחילת מלכותו.
אין, אני מסכים לחלוטין, אין ספק שיכול להיות שזה אפילו קרה במקביל. ככל ששלמה יותר ויותר הלך אחרי פרעה, מן הסתם גם ההצקות של אותו שטן באדום הלכו וגדלו. מאז תחילת ימיו. ממש ככה, נכון?
לא, אבל אם הוא היה...
זה לקח 25 שנים לבנות את זה.
מה הפירוש של המילה שטן, כאילו?
מישהו שמפריע,
מישהו שמציג.
הוא לא היה, הוא לא היה לו כוח, הוא לא היה כוח מדיני, אבל הוא היה מפריע, כן.
אם הוא היה דומה, איך הוא הגיע למדיין, כאילו? כי למה הוא לא קום ממדיין?
מדיין זה גם שם של מקום, זה לא רק שם של עם. מדיין זה שם של מקום לחוף ים סוף. בסדר? לא ניכנס, רגע אפשר לראות זה כמה מקומות ברגע בתורה. מדיין זה מקום ראשי. אחר כך יש גם שבט מדייני, שאנחנו מוצאים אותו בעבר הירדן, נכון? בספר שופטים, אבל זה גם שם של מקום, של מדבר, של אזור מדברי. אף שאלה? בסדר, כן.
למה כתוב בעברך הדד מאלף?
לא יודע. הדד הוא שם שאנחנו מכירים אותו, כן, מכתובות, כבר גם בארכיאולוגיה. למה הדד או הדד, אני לא יודע.
רק כאילו
אוכפת לשלמה,
מזה שעכשיו נותנים לו עונש. לא אוכפת סליחה מהשם או משהו. ומה
לא?
כאילו, הוא מקבל איזה
גם את שרת 0, לא עבד,
מגיע לי עונש.
אני לא... מה, אתה מדבר על הפרשייה הקודמת, ששלמה לא מגיב.
כאילו, עכשיו
אולי
יבוא משהו,
לא? כן, בפשטות השם לא אומר לו את זה ישירות, אלא יש פה איזה נביא שאומר לו את זה. כן, אבל שלמה לא מגיב על זה, אני מסכים איתך. יש תגובה של שלמה לדבר הזה, אני חושב שהיא נמצאת בספר אחר. אני חושב שהיא נמצאת בקוהלת, אבל אין, עמוד קטי עכשיו. בסדר? השטן אגב, הוא אמנם עונש, אבל הוא עונש שקרה, מתחיל הרבה קודם. עכשיו התנ"ך מספר לנו עליו, כאילו עכשיו זה מתאים, אבל זה קורה כל הזמן במקביל לכך ששלמה, ככל ששלמה הולך ונהיה פרעה, אז גם הוא חוטף כנראה.
מה
בתהילים
מופיע?
מופיע
יחס שלילי לאדום?
שני מסר אלף? מה?
שיש
שם חזר,
כן, גם,
שיואב... אומרים, ארור. שם זה בהקשר של כבר חורבן הבית.
זהו, אז אני שואל, לא יודע, אבל אני שואל מה הסיפור הגדול.
סיפור הוא כזה, יש בין אדום ועם ישראל יחסים עקובים מדם. הוא מתחיל ביעקב ועשיו ונמשך ביציאת מצרים, שהם לא נותנים לנו לעבור בארצם וכו'. חז"ל מספרים סיפורים הרבה יותר נוראים על מה שקרה שם, כן? אבל גם בצד הפשוט כאילו סרבו לעזור. יש כנראה איזושהי סגירת חשבונות בתקופת דוד, כנראה על משהו שאולי היה עוד קודם, אולי התחיל עוד קודם ככה משמע זה, והסגירת חשבונות הנגדית אולי הם סוגרים איתנו בסוף ימי הבית השני, שבסוף בסוף יוחנן הורקנוס בבית שני מכריח את כל האדומים להתגייר וטובח את השאר, כן, זה חשבון דמים ארוך מאוד. חז"ל אגב, ראו ברומא את ממשיכתם של אדום, כן, בסופו של דבר שזה חשבון שלא נסגר עד ימינו. אבל גם באומה האדומית הפשוטה, כן, זה...
אדום זה
עשיו? אדום זה עשיו, הפשוט. הפשוט כאילו בתנ"ך, כן. אדום הפשוט זה עשיו. על כן קרא שמו אדום, כתוב מפורש. רק נספיק את השטן השני. ויקם אלוהים, ויקם אלוהים לו שטן את רזון בן אליעדה, אשר ברח מאת עדעזר מלך צבא אדוניו. ויקבוץ אליו אנשים, ויסר גדוד, בהרוג דוד אותם, וילכו דמשק, וישבו בה, וימלכו בדמשק. ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרעה עם, כלומר, ועם הרעה אשר עדד, ויקוץ בישראל, וימלוך על ארם. מה קורה פה בדיוק? קצת קשה להבין. יש אדם רזון בן אליעדה, שבורח מאת עדעזר אדוניו, ויקבוץ אליו אנשים, ויהי שר גדוד. מה זה שר גדוד? לא מה שאתם חושבים. מה? גדוד בתור בתנ"ך זה קבוצת אנשים שהתאגדה למטרות שוד. בסדר? אגב,
ראש כנופיה כאן.
מטרות שוד, מה?
ראש כנופיה.
ראש כנופיה, שר גדוד.
שמו על שם דוד.
נכון מאוד, כשדוד, אם אתם זוכרים, במסכת ברכות, שואלים על מסכת ברכות, גם בסנהדרין. כינור היה תלוי למען מראשותיו וכולי, המרצים אומר להם, צאו, פשטו ידיכם בגדוד. ומי נלחמים? בגדוד. גדוד המלאקים, גדוד כאן ארמים. זה קבוצה של אנשי מלחמה שמתאגדים למטרות שוד, אולי גדוד מלשון ההתאגדות הזאת שלהם, ההתגודדות הזאת. קיצור, הוא בורח מהאדונים שלו מיד עד עזר, קובץ עליו אנשים והוא נעשה שר גדוד. בהרוג דוד אותם זה את מי? את הדד עזר. דוד הורג את הדד עזר בקרב מול הארמים שהם באים לעזור שם להמון. וילכו דמשק וישבו בו, וילכו בדמשק. כלומר, כתוצאה מזה שדוד משמיד את הרם...
יש להם איפה למנוע.
נכון מאוד, נוצר חלל מדיני בדמשק, והרם, ואותו תופס, מנצל, אותו רזון בן אליעדה, ובסופו של דבר, הוא מושל בה, הוא הולך בדמשק, ומקים איזושהי התנגדות צפונית לשלמה. אלה שני הסתנים, כן, שני המציקים החיצוניים. שבעצם זה, אחד הדברים שבאמת מודגש פה, זה אי אפשר לברוח מזה, זה שזה תוצרים של דוד. יש פה איזשהם תוצרים של שלמה, שכאילו מקבל מדוד. אני רק אזכיר שכשראינו בחלום שלמה, כן, אז השם אומר לו, ולא שאלת נפש אויביך, כן, והוא גם לא קיבל את זה, כן. והנה הנפש אויביו שהוא לא קיבל, כנראה שני אלה, והשם אולי יודע למה הוא לא נותן לו אותם. הוא לא נותן לו אותם כי הם צריכים, יש מטרה, יש איזה, צריך פה איזה סתנים שיהיו לשלמה.
דבר ראשון, שלמה לא הלך בדמשק? הוא הגיע לדמשק במלאכה שלו?
ודאי שהגיע, עד פרט כתוב.
אז מה?
באמצע, באמצע...
זה שם
כאילו? כן, נכון.
ואליעדה זה לא שם יהודי
כאילו? כן, עושה ראשם כאילו. שם תיאופורי ברגע. נכון. לא יודע אבל. בכל אופן, אלה שני הסתנים החיצוניים. בפעם הבאה נראה כבר את תחילת סיפור ירבעם, אחיה, כל הסיפור הזה. זה, אז אני רציתי להסתכם במשהו שהרב קוק כותב, כן, אני מטף לי פה, כן, בעין היה על שבת דף נון וב. שם מסופר את הסיפור שאמרת מקודם על בת פרו. אותו הצעד הרחב והגדול שחפץ שלמה לצעות בדילוג עצום, להרים את עצם תכונת העבודה זרה עם המחזיקים בהם יחד מעומק שפלותם, ולהעלותם על אותה המעלה של הכרת אור החיים הזורח ממקור צור העולמים אלוקי ישראל, כשלא הצליח, אף על פי שלא יצא לפועל כפי הנטייה שחשב, מכל מקום פעלה המחשבה שהייתה הרבה יותר גדולה מהמידה שהיה העולם יכול לקבל לרעה, כאילו היו דברים היוצאים אל הפועל. כלומר, במילים שלנו, הוא מעריך שם, אני בקצרה אגיד, אומר רב קוק, שלמה רצה דבר חיובי. הוא לא סתם מתחתן עם כל מלכי אומות העולם, הוא לא סתם נושא את בת פרעה. שלמה רואה מול עיניו את חזון ישעיהו, והיה לאחרית הימים, כן, נכון יהיה הר בית השם בראש הימים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. זה החזון, ואת זה שלמה רואה מול העיניים, וכשהוא מקים את הר בית השם, הוא רוצה שינערו אליו כל הגויים, ולכן הוא פותח את קשרים לכל אומות העולם, כמו שראינו, נושא נשים וכו' וכו' ובת פרעה וכל הסיפור הזה, והמטרה היא שכל העמים יגיעו אל הר השם. הרב קוק קורא לזה, ללשונו, שזה היה דילוג עצום. כלומר, יש דילוג בלשון הרב, זה בדיוק ההפך מהדרגה. הדרגה זה ממש דברים עולים לאט 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 לאט. בכבש, כן, יש עלייה הדרגתית, אין מדרגות, אין דילוגים. לא מדלגים, כן? הדרגה, כשאין את הזה, כשמנסים לעשות דילוג וזה לא נבנה לאט לאט, אז יש סכנה מאוד מאוד גדולה. שלמה חשב שהוא כבר בונה את אחרית הימים. זה היה, זה גם ככה משמע, לכן הוא גם לא מדמיין מצב שהמקדש יקרוס, והוא בונה, כמו שדיברנו, הוא בונה מקדש שהוא חד פעמי, כי לא הצטרכו יותר מקדש. ככה בתפיסת שלמה, הוא בונה מקדש אחת ולתמיד. הוא אולי מאמין שיהיו עוד ירידות קטנות פה ושם, אבל לא מאמין שיכול באופן שבכללי עוד יכולה להיות נסיגה. כן? רק עליות מכאן ואילך, מקדש עם קרובים נטועים באדמה בגודל 10 אמות, כן, שלא מזיזים אותם וכו' וכו', כמו שראינו בבניית המקדש, וזה אולי, מה שהרב אומר שזו הייתה טעות. זו הייתה קפיצת המדרגה. אומנם יש מקדש, אבל יש עוד כמה שלבים בדרך עד שנערו אליו כל הגויים. ושלמה מנסה לקפוץ, וכשהמחשבה הזאת, הרצון הזה שלו מתרסק, כן, הוא ניסה להביא את כל העבודות זרות, שהן יהיו חלק בעצם מעבודת השם. כי עבודה זרה בסופו של דבר זה לעבוד לכוח אחד מתוך מכלול כוחות הטבע, כן, שהם מה שנקרא שם אלוקים, כן, שם אלוהים שהוא כולל את כל הכוחות כולם. כן, הוא ניסה מנסים לקחת, ושלמה מנסה לאחד אותם. זה התרסק. כשזה התרסק, זה יצא רע, אומר הרב קוק, כי אתה נתת מקום לעבודות זרות. העלית אותם, הרמת אותם, נתת להם מקום בירושלים, נתת להם תפיסה, בסופו של דבר זה בא, יוצא לרעה. כלומר, אי אפשר, יש מחיר לניסיון כושל. זה מה שאומר הרב, כדאי לקרוא שם, אין היה, שבת נ"ו. אף על פי שלא יצא לפועל כפי הנטייה שחשב, מכל מקום פעלה המחשבה, שהייתה הרבה יותר גדולה מהמידה שהעולם יכל לקבל, כן? העולם לא היה מוכן לזה. לראה כאילו היו הדברים יוצאים אל הפועל. כך הוא אומר. אומר שהנפשות לא היו מוכנות עדיין לעולם בלי עבודה זרה.
אז למה בעלת הבתים תבטא עבודה זרה לאנשים שלך?
זה כבר התוצאה. זה כבר בהמשך.
כאילו אחרי שהוא כאילו כבר...
כן, המחשבה מלכתחילה הייתה שכל עובדי עבודה זרה ימצאו את הצורך שלהם, איפה הם ימלאו את הצורך. מעבודת השם. וזה לא קרה.
ואז כרכה הנפילה גם
כן,
אצלו?
כן, ואז הייתה הנפילה. האם הייתה אצלו או לא הייתה אצלו, זו שאלה. אבל פשטות, כן. זה גרם לכך שיהיה לדברים האלה אחיזה בירושלים. חז"ל אומרים במקומות אחרים שעם ישראל עבד כל עבודה זרה שבעולם. יש איזה צד בעם ישראל כזה שכן, צריך להגיע לכל הפינות והקצוות. סתכם בזה, זה טוב לסכם בזה את מלכות שלמה. שלמה היה מלך אידיאלי שאולי ניסה לקפוץ גבוה מדי. אולי הוא רצה לגעת בשמיים ברגע אחד, יכול להיות שהוא גם נגע בהם ברגע אחד. וזה גם אולי ההיגיון של מה שאומרים חז"ל, ששלמה המלך נושא את בת פרעה ביום חנוכת המקדש. כי בבחינת שלמה זה אותו מהלך. הנישואים עם בת פרעה זה חלק מחנוכת המקדש. חנוכת המקדש זה התפקיד שלו. ולכן גם הנוכרים בארץ רחוקה, כשהוא מתפלל על הנוכרים בתפילת המקדש, זה אותו דבר. רק שבאמת, כנראה שזה לא עבד, וכבר אז חז"ל רומזים לזה שזה התרסק, כן? שזה התרסק בזה שזה גרם לכך שקורבן התמיד יתאחר. קורבן התמיד אולי מסמל איזושהי הדרגתיות, כן? תבואה שצריכה להיות, ולא איזה מסמלים שהנישואים מבת פרעה פגעו בעבודה בבית המקדש, זה בא אחד על חשבון השני במקום שזה יבוא ביחד.
קורבן התמיד כאילו זה תמיד. כן. שלמה המלך רצה שזה תמיד, אבל זה יתאחר, זה לא יהיה.
נכון. כלומר, זה הרמיז של חז"ל, ככה הם רומזים. זה שהתמיד יתאחר, כן, זה הדרך שלהם. גם השינה מסמלת דבר כזה, כן? כשאדם נכנס לתרדמה, זה אומר שהוא מתנתק מה... במקום שהוא היום מחובר על זה, זה רק גרם לו להתנתק. זהו, עד כאן נעצור בזה, סיכום טוב למלכות שלמה, וכבר פעם הבאה אנחנו בתחילתו של ירובעם.